הייתי רוצה בדף להתחיל דווקא מהמקור השני. אני רוצה לתאר רגע איך זה עבד עם יוון. בטח אתם יודעות שכשהמן הרשע רצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים ביום אחד, זה היה מאוד ברור שהוא הולך להרוג אותנו. כשיוון אחרי כ-200 שנה באה וניסתה לטמא את השמנים, זה היה נשמע אחרת לגמרי, ממש לא בצורה כמו שאנחנו חשבנו שרוצים להרוג אותנו. בואו נעשה שנייה אחת סדר. יוון, כשהם כבשו את המזרח התיכון, הם כבשו גם את ארץ ישראל, ובין השאר הם תרגמו את התורה ליוונית. בואו שנייה אחת נחשוב מה שר ההסברה היווני אמר כאשר הוא קבע שצריכים לתרגם את התורה ליוונית. אני בטוח ששר ההסברה היווני במתק שפתיים אמר, תראו, מלכות יוון רואה זכות עצומה לפגוש את עם הספר, את עם ישראל, דבר מדהים, לא חשבנו עד שהכרנו אתכם שיש דבר כזה. איזה תורה אצילית, איזה דברים עמוקים. אנחנו רוצים, אנחנו שמענו שאמרו לאברהם אבינו, אבא שלכם, ונברחו בך כל משפחות האדמה. אנחנו רוצים להיות הפלטפורמה שעליה זה קורה. אנחנו מוכנים בחינם לתרגם את התורה ליוונית, ואז יהיה אפשר להפיץ את האור הזה בכל העולם, לנצח את הרשעות, את האלימות, את הגסות. מה יותר טוב מזה? מתנה משמיים. לא רק שאנחנו לא מרגישים כבושים, אנחנו מרגישים שהאימפריה שאנחנו זכינו להיות תחת חסותה, היא רוצה להפיץ תורה. אנחנו יודעים שהמעמד הזה של תרגום התורה ליוונית היה מעמד מאוד מאוד קשה לישראל. אז כדי קצת להבין יותר את הנקודה הזאת, ומתוכה כמובן גם את העניין של חנוכה, אנחנו רוצים ללכת רגע למקור מספר 2 בדף שלכם, במעבר לדף. זה ממש חלק מתוך הנאום של הרב קוק בהקמת האוניברסיטה העברית. איפה יש דפים? להתקרב, אין בעיה. אנחנו נראה חלק מתוך הנאום של הרב קוק שהוקמה האוניברסיטה העברית, ושם הרב מסביר את הפסוק בישעיה, כתוב, שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו באולך וכו', ואז כתוב שם, אז תראי ונהר ופחד ורחב לבבך. והרב שואל, אומר, הרי זה פסוק נחמה שמדבר בקיבוץ גלויות, נכון? זה אין ספק שמדובר פה על פסוק של נחמה. ואז כשרואים את כל הקיבוץ, מכל המקומות מגיעים יהודים לארץ, ברור למה אז תראי ונהרת. יש אור בעיניים. לראות דבר כזה זה פשוט פלא פלאים. אבל הרב שואל, למה כתוב הוא פחד ורחב לבבך? רוחב לב הבנתי, אבל למה פחד? מה מקום הפחד? עכשיו הוא עונה על זה. אנחנו במקום מספר 2, אמרי הראייה. אומר הרב, עיקרון מאוד חשוב שבו אנחנו נשתמש בהמשך. אומר הרב, שני מהלכים ישנם לרוח ישראל. מהלך אחד פנימי, כולו קודש. כולו משמש להעמקת רוחו, ולאור תורתו בקרבו פנימה. זה מהלך אחד, נקרא איזה מפלס אחד בעם ישראל, הוא מפלס הפנים. זה מהלך שכולו קודש. הכל קשור להעמקת השורשים שלנו פנימה. לזה שימשו מהרב כל מכונות התורה אשר מעולם, מבצרי הנשמה אשר לישראל, הישיבות שהיו ושאינן, והמדרשות כמובן, ושעתיות להיות בתוכנו, להגדיל תורה ולהדירה במלוא מובנה גודלה ואושרה של השאיפה הקדושה הזאת בישראל מדור דור. זה המהלך הראשון, מהלך של עמקת השורשים, שאנחנו יותר ויותר ויותר מתבררים מי אנחנו באמת, מה המזון המדויק לנו. זה, לזה, בזה עוסקות הישיבות ובתי המדרש מדור דור. אומר הרב, מהלך הרוח הזה הוא כולו בטוח. זה מהלך מאוד ישר. אתה עוסק בדבר שהכי טבעי ונכון לך. מצוין. שלום רב לאוהבי תורתך ואין לנו מכשול. בעולם שיש בו הרבה בלגן ואי סדר, להיות במקום של תורה, זה לקבל קצת אוויר של שפיות. ברוכות הבאות לאמהות שרציתי להגיד, יישר כוח, מאוד שמחים, אשריהם ישראל. ואומנה אומר הרב, עם כל הביטחון שלו, התפלל רבי נחוניה בן הקנה בכנסתו לבית המדרש, שלא יערה דבר תקלה על ידו. בדיוק שאלו אותי אם צריכים לנהוג את זה למעשה. התשובה היא שראוי מאוד לומר את התפילה הזאת כל יום. יש לנו את התחגה בדל של הבית מדרש, אפשר להתרשם. אז זה המהלך הראשון. המהלך השני, אומר הרב, מהלך נוסף של הרוח באומה, משמש לה לא רק להעמקת הקודש אשר לתורה בתוכה פנימה, כי אם גם שביל להוצאה והכנסה, יבוא ויצוא, להוציא מושגים והערכים של היהדות מתוך רשות היחיד שלנו, אל רשות הרבים של העולם הכללי, שהרי בשביל כך איננו עומדים לאור עמים. אנחנו אומרים להיות אור לגויים, איך נהיה אור לגויים? אם נוכל להאיר את המוסר, את העדינות, את התום, את היושר שלנו, גם למעגלים רחבים יותר. אז זה נקרא להוציא. ולהכניס גם מדעים כלליים מתוך האנושיות הרחבה, ולהתאים את הטוב והמעולה שלהם לאוצר חיינו בתארתם. זאת אומרת, אנחנו צריכים גם לייבא חוכמה, יושר של גויים, שסוף כל סוף, גם הכנסה זו משמשת להוצאה מוסברת ומופעת מתוך עולמנו אל העולם הכללי. אז יש כל הזמן, אתם זוכות אגב דוגמה למשהו שאנחנו למדנו מהגויים בתורה, בתורה שבכתב בספר שמות, על מערכת המשפט, ויתרו, שמה? נכון, שניהול מערכת המשפט, למדנו מיתרו, אפילו הפרשה נקראת על שמו. חוכמה בגויים, תאמין. אז אומר הרב, יש כל הזמן שני מהלכים שקורים בעם ישראל, מהלך אחד פנימי יותר, זה קשור רק ביני לבין התורה, לשורש שלי. מהלך שני הוא הכנסה והוצאה, יבוא ויצור, שזה קשור להוציא החוצה את האור שיש בנו כדי לרומם את האנושות כולה, את העולם כולו, ולהכניס פנימה דברים שהם חוכמה בגויים, כדי להיות יותר אולי בטבעיות, אולי יותר ישרות של, של חוכמה פשוטה של עולם המעשה. מצוין. עכשיו אומר הרב דבר מאוד משמעותי. וכאנו, אהוביי, מקום הפחד. אנחנו שאלנו קודם, למה כתוב, הוא פחד ורחב לבבך, נכון? למה, על מה פחד? אומר הרב כך, ניסיונות היו לנו בימים מקדם, שנעשתה פעולת הוצאה מרשותנו לרשות הערבים, ביחס למושגים הכי נערצים וקדושים שלנו. היה כבר פעם אחת, שהדבר הכי קדוש יצא החוץ לרשות הערבים. לכאורה זה היה נפלא, נהדר, כמו שאמרנו קודם. אומר הרב, זו המאורע של העתקת התורה ליוונית. זה אירוע מאוד משמעותי, שבו, שוב, הדבר הכי קדוש, הכי פנימי בנו, עבר להיות נחלת הכלל. הוא תורגם לשפה לועזית, היום זה היה בטח אנגלית, והופץ בכל העולם. טוב או רע? תכף נראה. שאז, אומר הרב, התגלו ביהדות שני מהלכים כלפי המפעל הזה. היהדות הארצי-ישראלית פחדה אז, אני קורא לזה הפרושים, ועולמה חשך באדם, והיהדות היוונית רחב לבבה מזה, וקיבלה את העבודה בשמחה רבה. היום את שומעת יהדות יוונית, את שומעת משהו איזה כלאיים כזה מוזר, מתייבנים, זה נשמע איזה מישהו נהנתן, שתמורת בצע כסף מחר את הערכים שלו, אז זהו שלו. אנחנו יודעים שהיו גם באסכולה הזאת אנשים תמימים, שחשבו שזה באמת הזדמנות נהדרת להופיע את אור השם במעגלים רחבים יותר. היום זה נקרא, אתם ממש אוהבות את המושג הזה, להנגיש. זה היה מונגש יותר, ערוך יותר, עם יותר שפה דיגיטלית, מצוין. אז היהדות היוונית, היא קיבלה באהבה את הבשורה הזאת שאפשר, יש רשות, אפילו בחינם, לתרגל, שיש לנו עכשיו מישהו, איזה גוף בינלאומי, שמוכן לתרגל את התורה לשפה שכל אדם בעולם יוכל לקבל אותה. נהדר. כן. זה שאלה באמת. זאת אומרת, למה אותם יהודים יווניים נקרא לזה, לא פחדו, אנחנו מבינים ויודעים. למה כן פחדו, את אומרת, זה באמת דבר מוזר. למה לפחד? הפוך. תהי בטוחה בעצמך. אם אדם יש לו ביטחון עצמי, אז הוא לא מפחד שידברו אותו ברשות הרבים, נכון? לא, אבל פה זה, קודם כל, אשרייך, עלית עלינו. זה כנראה הנושא שבו אנחנו נעסוק. יפה מאוד. ב', לא, פה זה לא לימוד יוונית. שום דבר לא חדר, רק אנחנו אמרנו, אפשר את התורה לתרגם לשפה זרש כדי שהם יבינו. זה בולבוניירה מצוין, לכאורה. בדיוק, הנה, בבקשה, איזה בעיה יש בזה? דברו ביניכם, את אומרת, בסוף זה גם גרם לאיזשהו כניסה של משהו פנימה, תכף נראה. אומר הרב, זה הייתה עבודה של הוצאה שהייתה עליה מחלוקת. הייתה לנו גם כן עובדה של הכנסה. זרמי התרבויות השונות, חוכמה יוונית ויתר התרבויות של המאה התבל, אשר נפגשנו עימם במשך זמני תולדותינו השונים, חדרו אל קרבנו פנימה. היו כל מיני, מיתרו ואילך, היו כל מיני סוגים של דברים שלמדנו מהגויים. וגם המהלך הזה של ההכנסה נפגש מחוגים רבים בפחד, ומחוגים אחרים ברוחב לב. משהו בטרמינל, במעבר הזה, של הוצאה והכנסה, היה תמיד איזה יחס מורכב כלפיו. היו כאלה שפחדו, היו כאלה שבאו ברוחב לב. אומר הרב, אני לא רוצה להכריע. אני מבין את הפחד, מבין את הרוחב לב, ההיסטוריה תשפוט מה היה נכון. אומר הרב, בוא נראה. אנחנו עכשיו נמצאים בהקמת אוניברסיטה העברית, עם באמת אירוח של כל מיני אורחים מכל העולם, לפתיחה של מקום שאקדמיה זה מושג לועזי. בוא נראה מה עברנו מאז ועד היום. מהרב, כן.
יש לי שאלה. רק להתייחס להכנסה ולהוצאה כפעולה אחת.
לאחת?
כן.
ככותרת אחת, כותרת אחת. כן,
סתם בתור כאילו מה אחד של אמצעי.
נכון.
השאלה אם הפחד, כאילו בת נשמע, שאין לנו בעיה להוציא, אבל יש לנו פחד שייכנס לה.
איך זה עובד ההנחה והמסקנה? את אמרת הפוך, אמרת שההכנסה והוצאה זה אותו דבר.
לא, הרב אומר שזה אותו דבר, ואז כאילו יש לנו עבודה שהפחד היום הכללי זה שאין לי בעל הכי, אבל מפחיד לי שזה השפיע עליי.
זה את אומרת עכשיו.
כן.
אוקיי.
עכשיו השאלה, אני צריך לפחד להשפיע?
אם
זה באמת דבר מפחיד, אני צריך להשפיע על אנשים אחרים?
מעולה, אז את מניחה עכשיו הנחה, שכנראה שיש הבדל בין הכנסה והוצאה, שההכנסה יותר מסוכנת מאשר ההוצאה. ומשום מה הרב קרח את זה, גם וגם, גם ההכנסה וגם ההוצאה, נקרא להם יחסי חוץ. ואת שואלת למה? עוד מעט נגיע. בעזרת השם. אומר הרב, כשאנו באים לידי חשבון עתה, אחרי התקופות אשר עברו, פסיק הזה, צריך להיות שם, רואים אנו, שלא לחינם היה פחד, אבל בי שלא לחינם היה גם רוחב הלב. גם הפחד, גם רוחב הלב, הם לא לחינם. הרווחנו מהזרעים הללו במובנים ידועים. אנחנו יודעים מה היה הרווח מההכנסה וההוצאה האלה. אבל גם לא מעט, הפסדנו על ידם. ואז הרב אומר משהו. זה משפט קצת קשה, קשה לעיכול. וזה עוד דבר ברור לנו, שמכל אלה החוגים, אשר קיבלו את שני הזרעים הללו, של ההכנסה וההוצאה, פסיק שהוא צריך להיות שם, בלא שום פחד, כי אם בחדווה אופטימית, בנאלית, ורוחב לב לבדו, מי שהיה שמח ומחוייך לזרמים האלה, לא רבים הם בקרבנו מבני בניהם, שהם שותפים כעת עמנו בעבודתנו הכבדה והקדושה, שבעניין ארצנו ושל תחיית עמנו. כשאני רואה היום, עושה ספירת מלאי, מחפש איחוס, מהם, האם יש צאצאים לאותם אלה ששמחו על ההכנסה וההוצאה, אני לא מוצא אותם איתנו. הם נעלמו משום מה. לא משום מה, הם נעלמו. כי החלק היותר גדול מאלה, הלך ונטמע בין העמים, ונשתף בשטף הגלים של זרמי המון הים של חיל גולים אשר באו אלינו. גם מי שהכניס, גם מי שהוציא, נעלם. אני רוצה שנייה אחת להשבית מסיבות רגע. אנחנו זוכרים שהחשמונאים ברוך השם ניצחו את היוונים, היה מצוין. וחידשו את בית המקדש, וחזרה מלכות לישראל, יותר מ-200 שנה. אתם זוכרות מה קרה בסוף התקופה של החשמונאים? בסוף הכהנים היו מאוד מושחתים, ולא רק מושחתים, פשוט הם התייבנו, לא נעים לומר. זה מאוד מבאס. זה רק מעצים לך אגב את החג, שהוא לא קשור רק לעד כמה אתה מכוון, מדויק, אלא עצם התחייה הלאומית היא כן בעצם סיבה לחגוג, כמו שאתה אומר רמב"ם. אבל סוף התהליך היה מאוד נוגה, מאוד כבד. בסוף בסוף, היוונים ניצחו אותנו. מוזר מאוד. אז אומר הרב, אז זה דבר אחד, קל וחומר, מי שאז לא פחד להכניס ולהוציא, איפה הוא היום? לפעמים כשאנחנו נמצאים באיזושהי התלבטות תיאולוגית, כדאי לצאת רגע מהטבלאות והפילוסופיה, ולראות איך זה פועל בשטח. מה קורה עם זה בשטח? ורחל, את שואלת בצדק, מה רע בלהוציא? תראה איזה יופי, מה רע בלהכניס, תראה איזה מצוין זה. ואת אומרת לעצמך, אבל בוא נראה את מבחן התוצאה. בוא נראה האם באמת אותם שהכניסו והוציאו, איפה הם היום? זה, יש לך קואליציה עם רוני? רוני, רוני, סליחה. כנראה שזה בכוונה הולך ביחד. אין הוצאה בלי הכנסה. כשאתה מייצא, אתה מקבל דולרים. הדולרים האלה, אתה אמור לקנות משהו. זה לא יעזור. אין דבר כזה, one way ticket. אין, גם לא בעברית. מצוין, מצוין. וכנראה שכדי לעשות הפוך, צריכים, הוא פחד ולחם לבבך ולא סתם. אני לא יודע אם אתם מכירות, אנחנו בסוף שבוע חסידות פה במדרשה, בטח שמתם לב שחסיד צריך ללכת רחוק, הוא מהדק את הכפתורים בחליפה. שלא יהיה שום טעות בשום מקרה שהוא איך שהוא משתלב בנוף שבו הוא נמצא, ממש לא. אבל בכל אופן, אומר הרב, כשאנחנו בודקים איפה אנחנו היום, אנחנו רואים שמי שהיה ברוחב לב, לא איתנו, לא נשאר. כי מרוב נחת ושמחה ושעננות, הם פשוט התבוללו. כן. את אומרת טוב, את אומרת טוב. בוא נראה. עוד משפט אחד, כן. נכון, אבל עובדה שמי שפחד ולא יצא ויכניס, נשאר איתנו. מי שלא פחד ויצא ויכניס, גם אם הוא היה בקודש, הוא לא איתנו היום. זו עובדה. אומר הרב. נכון? זה שעה טובה מאוד, של עד כמה, נכון? מעולה. אומר הרב, עכשיו, אני אזכיר את הרב קוק, הוא בעד שילוב הקודש והחול, באופן כללי. הוא עכשיו מדבר נאום בפתיחת אוניברסיטה, לא בפתיחת בית מדרש. אומר הרב, רק מאלה אשר ישבו לבטח במבצרים, במבצרים הפנימיים שלנו, באוהלי התורה, בקדושת המצווה והחוקה, וגם מאלה אשר קיבלו, אשר אומנם קיבלו וגם נתנו, הוציאו וגם הכניסו, ערכים מושגים, על ידי השביל הרוחני הממצע בין ישראל לעמים, אבל היחס שלהם היה, למהלך הזה, לא היה רק בצורה של, של רוחב לב, כי אם גם הפחד מלווה אצלם אל רוחב לב וחדוות הרוח, אשר באו מעוצר החזון הגדול של המון ים אשר לחיל גויים, רק אלה שיש להם גם פחד משולב יחד עם ההוצאה והכנסה עד רוחב הדעת, מאלה יצאו כל כוחות היצירה, כל אלה כוחות היצירה הנאמנים, הפועלים בבניינו הגדול בכל לב ונפש, וכל הגוש הגדול של האומה הנאמן לדגלו. אומר הרב, במבחן המציאות, התוצאה, רק אלה שיחד עם ההכנסת ההוצאה פחדו והרגישו קיבוץ, והרגישו צורך לאחוז חזק בשורש, רק הם איתנו היום. רק הם עכשיו באמת יכולים לשאת את הדגל הזאת, הזה, של יצירה עצמית ישראלית, ללא זיופים וללא תשטוש. ועל כן אומר הרב מסיים, אמר הנביא בצדק, אז תראי ונהרת, ופחד ואחר לבבך, יהפוך עלייך המון ים, חיל גויים יבואו לך. זאת אומרת, רק כאשר אנחנו משלבים את רוחב הלב יחד עם פחד, ואולי אפילו מקדימים את, 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 את הפחד לפני רוחב הלב, רק אז אפשר לנהל נכון את הדו שיח הזה, בין הקודש והחול. אנחנו מאוד אוהבים להגיד, כן, בטח, קודש וחול, קידוש החול, קידוש החומר, תורה ועבודה, הכל נחמד, השאלה היא אחת פשוטה. א', מי בראש? ב', מהי מערכת היחסים בין הפנים והחוץ? כשאני מתבלבל ולא שם לב, אני יכול בקלי קלות, במקום קידוש החול, לחלל את הקודש. ברגע, זה כחוט השערה. זאת אומרת הרב, אנחנו צריכים לדעת שבמפגש הזה, שבין תרבות של חוכמה, של דרך ארץ, של גויים, לתרבות יהודית של קודש, הפחד הוא קריטי. תשומת הלב והזהירות הם קריטיים. וכאשר אדם לא נמצא שם, ויש רוחב לב בלי פחד מספיק, אל תתפלא שבשלב הבא הוא כבר לא איתך. הוא הלך עוד שלב אחד, הוא כבר מנותק מהשורש. כי ככה זה. ככה זה בעולם שבו אתה לא נזהר מספיק, אתה פשוט שוקע. עכשיו נעבור חזרה לחנוכה. אנחנו יודעים ש... כן, בכבוד.
אני חושב לגבי, כאילו, זה פחד וזהירות, זה מאוד 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 כאילו, וגם...
נכון, נכון,
קשה.
נכון, את אומרת זה מזכיר לי חרדים.
לא,
כן, כן, אז א' הערת נכון, באמת זה מזכיר חרדים בצדק, וטוב שכך. דבר שני, נכון, יש גם תופעות לוואי לפחד. נראה לי שבכוונה הנביא משתמש בתואר ופחדת. כי פחד זה קיבוץ. כשאתה נמצא בכזה מהלך, בכזה מערכת של תן וקח, מסע ומתן, אתה צריך להיות מאוד 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 דרוך. פוחד. אשרי אדם פחד תמיד כתוב, הוא בדברי תורה כתיב. הפחד הוא רע כאשר הוא עוסק בשטויות. כשאדם פחד מדברים שהם לא חשובים, זה, על זה נאמר, פחדו בציון חטאים. זה חטא. כשמדובר בדברי תורה, מצווה לפחד. אשרי אדם פחד תמיד. הפחד הוא בעצם הבנה של כובד האחריות, שיש לי מה להפסיד. תראינו הרב היום, אי אפשר בלי שנזכיר קצת את ענייני השעה, צריכים לקרות כל מיני סוגים של תהליכים במדינת ישראל. ברור שגם צריכים לשפר ולדייק את העבודה של, נקרא איזה הרבנות הראשית, חלקת הקשרות הרבנות הראשית, ברור, צריכים לדייק את זה. השאלה האם מי שעוסק בדיוק הזה, מבין את גודל השעה, את גודל האחריות שלו. האם הוא עושה את זה עם יד רועדת? זה השאלה. וכאשר אדם שאמון על זה, מזלזל ולא אכפת לו מזה, אז אין ציפייה שהוא ייזהר. אין שום סיכוי. וגם כאן, הרב מבין שמי שהקים את האוניברסיטה העברית, זה לא שלומי אמוני ישראל. ולכן הוא אומר את זה בהרבה עדינות, אבל הוא אומר דברים ברורים לגמרי. אחרי זה דרך אגב, בהמשך שם הוא אומר, מה המנגנון שעל פיו מכריעים, האם הלימוד הזה הוא בסדר באוניברסיטה? בין בחול, בקל וחומר בקודש. איך צריכים להיות המרצים? איך צריכים להיות התלמידים? מה התוכן הלימודי? את תקריא את זה, את תתפקי מצחוק, אבל צחוק עצוב, הומור שחור. איפה היינו ואיפה אנחנו היום? הרב אומר, אם אתה רוצה להיות נאמן לשורש, אתה צריך להיות כל הזמן לאחוז בחוזקה את השורש האמיתי שלך. הוא אומר, אם האוניברסיטה, הרי זה ברור לגמרי שהיא צריכה לחנך לאהבת תורה, עם ישראל וארץ ישראל, הוא אומר, גם המרצים וגם התלמידים צריכים להיות כאלה. זה הבחינת סף, לפני פסיכומטרי. זה האם אתה נאמן לעולם הרוחני של עם ישראל, לעם ולארץ. אבל לא יכול להיות אחרת, אין סיכוי שיהיה אחרת. אם אדם נמצא בעולם כזה, שבו אין פחד, או אין לך סיבה, כי אתה לא מרגיש שאתה מפסיד מי יודע מה, אנחנו יודעים, טוב מאוד, אלא איפה זה מוביל. זה ברור לגמרי, שכאשר מי שמנסה לתקן, זה אדם שלא אכפת לו, יצא מזה קלקול מוחלט. ב-100%. כמו שגם קרה שם, שם היה אכפת להם. אותם, זאת אומרת, יהדות יוונית, שתמכו בתרגום התורה ליוונית, הם לא יודעים שלא אכפת להם. היה אכפת להם, הם פשוט לא נזהרו מספיק. לא פחדו מספיק. ולכן הם פשוט נטמעו. נטמעו בעין, כן? כן. הוא על קיבוץ גלויות לעתיד לבוא. כן, אז כנראה שלעתיד הזה, הוא הפך להיות הווה, כשהרב רואה מכל העולם שהגיעו נציגים לפתיחת האוניברסיטה בארץ ישראל, אז הוא אומר, הנה, זה הגיע. דברי הנביאים, העתידיים, עכשיו זה העתיד, קרה, זה מתרחש כרגע. הוא אומר, עכשיו צריכים לפחד. את צודקת, תמיד יש פחד. כנראה שעוצמת הפחד היא כמו גודל השעה. וכשאני נמצא בתקופה של פרשת מים, שם הזהות צריכה להיות הרבה יותר גדולה מאשר כשאני בשגרה. תמיד צריכים להיות בזהירות. אבל כשאתה נמצא על, כאילו, על חבל דק, על צומת דרכים, אתה צריך לבחור לאיפה ללכת, שם צריכים הרבה 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 יותר זהירות. הרבה יותר מתינות. שם אי אפשר להירדם. עוד דקה. עוד קצת. אנחנו יודעים שאנחנו בדרך כלל קוראים את המדרש שכתוב במסכת שבת, אנחנו אומרים, וגם ככה מספרים בגנים, נכון? שהגיעו היוונים לבית המקדש, נכנסו לבית המקדש, והלכו וחיפשו שמנים לטמא, והם נגעו בכל השמנים, ובהצגה יש, נכון, בגן יש ילד אחד קטן שהוא התחפש לקד הקטן, והוא משם הם אחרי הדלת, פספסו אותו, ולא טימו אותו. זהו, רק מה, יש רק בעיה אחת פרט שולי, שיש ביהדות, בהלכה, יש מושג שנקרא דם תומת אוהל, שבגנים לא שמעו על זה כל כך כנראה, כי זה לא צריך לגעת בשמנים כדי שהם יהיו טמאים, מספיק שאתה נמצא שם. אז הרב קוק, מנקד את זה אחרת, הוא מנקד שכשנכנסו יוונים לאכל, תמאו כל השמנים שבאכל. במקום תמאו בפועל, תמאו זה בככה נהיה, אוטומטית. יש פה למישהי תנ"ך במקרה? נכון, נכון, בדיוק שם, יפה מאוד, תודה רבה. אז הרב מסביר, עצה מאוד חשובה, הרי תמיד, בכל מקרה, תודה רבה, יש רכוח, תמיד יש איזה מערכת יחסים. גם כשאתה ניזהר, מפחד, יש איזשהו דיאלוג בין פנים וחוץ. הרב נתן לו עצה טובה מעשית, חוץ מלפחד, איך לנהל את זה נכון, איך מנהלים נכון את המהלך הזה של כניסה והוצאה. אומר הרב, יחס ישראל אל אומות העולם, חוכמתם, מנהגיהם ונימוסיהם. כבר פרשו חז"ל ההפרש שבין הקובלנה של וכמשפטי הגויים אשר שפותיכם עשיתם, לאותה של וכמשפטי הגויים אשר שפותיכם לא עשיתם. יש שני פסוקים ביחזקאל. פסוק אחד ביחזקאל, נקרא אותו בפנים, פרק, כמדומני, פרק היי, כתוב ככה. רק רגע, כן. פרק היי פסוק ז', לכן כל אמר השם אלוקים, יען המנחם מן הגויים אשר סביבותיכם, זה עבודה זרה, בחוקותיי לא הלכתם, ואת משפטיי לא עשיתם, וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם. עזבתם אותי, אבל גם כמו הגויים לא הייתם. לא עשיתם מה שאני אמרתי לכם, גם לא עשיתם מה שהם עושים. יצאתם קרחים משני הכיוונים. אז התוכחה היא, אפילו גויים אתם לא הייתם טובים כמו שצריך. גם בתור גוי אתם לא בסדר. זה אחד. הפסוק השני הוא פרק י' ב', נראה. רגע. או, מצוין. י' א' פסוק י' ב'. וידעתם כי אני השם, אשר בחוקיי לא הלכתם, ומשפטיי לא עשיתם, וכמשפטי הגויים אשר שפותיכם עשיתם. זה קשור לפרק מופלא ביחזקאל שעוסק במשל של הסיר והבשר, אתם בטח מכירות, שחורבן בית ראשון. אז, ושם התוכחה היא, את מה שאני אמרתי לכם לא עשיתם, אבל כמו הגויים הלכתם. אז לא הבנתי, כאילו. פעם אחת אתה אומר, למה לא הייתם כמו הגויים? פעם אחת אתה אומר, אבל הייתם כמו הגויים. אז אומר הרב, בהמשך לדברי הגמרא, הגמרא אומרת, איך אפשר ליישב את שני הפסוקים הללו, את המתוקנים שבהם לא עשיתם, את המקולקנים שבהם עשיתם. אז הפסוק הראשון, הוא עוסק בדברים מתוקנים של הגויים, שלא עשיתם אותם. הפסוק השני עוסק בדברים המקולקלים של הגויים, שאת זה כן עשיתם. עשיתם באמת סלקציה, בחרתם רק את הגרוע. נו, אומר הרב, אז הנה, אז כנראה שהיחס של ישראל לאומות העולם צריך להיות יחס של באמת בדיקה, לקחת מה שטוב, לא לקחת מה שרע. מעולה. כנראה חוכמה בגויים תאמין, זה כל ההבנה שלהם את עולם החומר, היא יותר טובה משלנו. אני חייב לומר, הרבה אומרים, זה גם כיף להגיד את זה, שיש ליהודים, יש מוח מיוחד. עובדה, יש פרסי נובל, זה לא תואם את הפרופורציה באוכלוסייה, יהודי זה עם חכם. מאוד כיף להגיד את זה. והנה עובדה, הצבא, התעשייה הצבאית, איזה דבר נפלא. לא נעים לי לומר, קודם כל כנראה שהייחודיות של עם ישראל היא לא בתעשיות צבאיות, גם לא בהייטק. יכול להיות שיש איזשהו קשר בין היצירתיות בלימוד תורה לבין דברים אחרים, ייתכן. אבל בעיניי, לא נעים לי לומר את זה, כי זה קצת לימוד זכות על האויבים שלנו, הרשעים. אבל כנראה שאת ההכרת הטוב לכיפת ברזל, אנחנו צריכים, לא בלי הכרת הטוב, כן, אבל רק לדעת, לייחס, זה בגלל שאנחנו נרדפים. כיוון שיש לנו אויבים אכזריים, אנחנו רוצים להיות כל הזמן יצירתיים וערניים, אנחנו מאמצים את עצמם, אנחנו באמת מאוד מפותחים ביצירתיות, כי פשוט רודפים אותנו כבר אלפי שנים, גם בגלות. זה שיהודי היה תמיד מצטיין, כי אם לא היו פשוט הורגים אותו. אז זה שיש הרבה יצירתיות ליהודים והכל, לא בטוח שזה משהו שהוא קשור ליצירה שלנו כעם ישראל. יותר מזה, הבשורה כנראה של עם ישראל בעולם, היא לא בשורת המבריקות בהייטק. גם לא 5 יחידות במתמטיקה, זה לא נראה לי הבשורה שלשמע הקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל כממלכת כהנים וגוי קדוש, אלא בדיוק הפוך, אחרת, הבשורה שלנו היא בשורת הקודש, היא בשורת המוסר האלוקי, ואת מה שאפשר לקחת מהגויים בהקשר האחר של טבעיות החיים, מעולה, על זה נאמר, חוכמה בגויים טעמים. שנייה אחת.
חבל.
כן. זה נקרא לפחד. זה או שהם התנגדו לגמרי, או שהם עשו את זה, אבל ממש בזהירות, עקב בצד אגודל. היו דברים שפחדו מאוד, ולא עשו, ונמנעו. כתוב שכשהתורה תורגמה ליוונית, הארץ נזדעזעה, 500 פרסה, 500 פרסה. כמובן הכל הארץ היה רעש אדמה אדיר. זה לא רק פחד בקטנה, זה זעזוע. כנראה שהם הבינו שתראו התורה בשפה אחרת, פשוט מזייף לגמרי את הנושא. הופך את זה מדבר השם ליצירה ספרותית, להגדה. וזה היה פחד שהוא טוטלי. היו גם דברים כנראה של הכנסה והוצאה שכן נעשו, אבל זה לובה בהרבה קיבוץ, בהרבה תשומת לב. עוד מעט נראה, עוד אותו. אל תהי במתח, הוא לא נקבע.
כן, כן,
חבוד.
אני חושבת
שאלה עבודת
כללית.
כן.
על התקנה שעוד לא תהיה, אבל תהיה בסדר.
כן, איך את יודעת? ככה זה תמיד, כן.
רוב כאילו, אמירה, הנחת את זה בכללית,
כן.
היא אמירה כנגד בוני.
כן.
כאילו, איך אני מתמודד מול תרבות לבד, מול היוונים, בצלמה ממש.
כן.
ובסוף, כאילו, אנחנו שומעים על החיים שלנו, רוב האנשים, לפחות אנחנו יש לנו מדרש, אין לי נגיעה עם עולם, אין לי נגיעה עם השאלה וכו'. הנגיעה שלי, או איך שאני כבר רואה ומתמשקת עם התרבות היוונית, היא דרך יהודים שפרשה.
כן.
כאילו, אף אחד לא מדבר על איך הם נזרו מהמתייבנים, לא יודע איך הם נזרו מהיוונים עצמה.
כן.
עכשיו, ואז אנחנו עושים עם לא רק מהשיעור הזה, אלא מאוד מאוד שיעורים עם איך נלחמים, כאילו, איך מתמודדים עם היוונים, אבל יש לי הבדל מאוד קריטי בין איך אני מתמודדת עם שכן שהוא לא כמוני, או איך אני מתמודדת עם אח שהוא לא כמוני.
כן. אז אם אפשר, א', לא כדאי להכליל את כל השיעורים. ו', קצת סבלנות. עוד מעט נראה, יכול להיות שיש כאן איזו פריצת דרך לאיך להתייחס לא רק ליוונים עצמם, שכמו שאת אומרת, הם כבר לא, כאילו גם האלה שגרים ביוון היום, הם כבר לא כאלה יוונים, הם כבר הרבה פחות חכמים מאשר פעם. וב', יכול להיות שיהיה מזה נפקא מינה מאוד גדולה לחיים שלי היום. נקווה שנצליח שנזכה, בעזרת השם. אז בכל אופן, כן, הרב אומר, אומנם העשייה, המתוקנים שבהם, שזה כן כדאי לעשות לקחת, גם היא צריכה שמירה יתרה, שלא יימשכו אחריהם, לעשות גם כן כנימוסים המקולקלים. כשאתה נכנס לאיזשהו קשר, זה כנראה חבילה סגורה, כי אצלהם אין, זה לא שני אגפים, האגף הטוב והאגף הגרוע, זה אותו אגף, זה אותו חבילה. כשאתה בורר, הסכנה מאוד גדולה, צריכים שמירה יתרה, שלא יהיה מצב שאני בטעות לוקח יחד עם הדברים הטובים, גם עוד איזה טרמפיאדה, שדברים רעים. דחוף או שאפשר עוד דקה או שתיים? מצוין. אומר הרב, מה, איך אני יודע? מה המדד שלא נפלתי ולקחתי איזה טרמפיסט? אני אתן דוגמה. בטח אתם מכירות, זה קורה לכל אחד מאיתנו איזה 10 פעמים ביום, את מקבלת הודעה שקיבלת מתנה. או שזה בכלל עוקץ של משהו, או שזה באמת מתנות נפץ כאלה. את קיבלת מתנה קטנה, בואי תקבלי את המתנה, ואז מפילים עליך תיקים של פתאום זה. איך אני אדע לנהל את עצמי נכון בתוך הסבך הזה, לבחור את מה שאני רוצה לקחת, בלי שאני עוד, אם זה ביחד, לוקח עוד כמה דברים. אצל הרב קוק זה נקרא בנפש מידות מצרניות. זאת אומרת, יש לפעמים מידה טובה, אבל כשאני קונה אותה בלי יותר מדי דיוק, אני יכול ביחד איתה
לקנות גם כן
מידות לא נכונות, שנראות כמו, אבל הן לא. לדוגמה, אומר הרב, יראת שמיים, היא הולכת ביחד עם פחד, עם פחדנות וחרדות. אני צריך מאוד להיזהר, שלא מרוב שאני רוצה יראת שמיים, אני אהיה פחדן וחרד. יש גם עוד דברים, זהירות היא קשורה גם לאזור הזה, גם שמחה, אומר הרב, היא קשורה ביחד לפעמים עם קלות ראש. זה טעות הרי, זה לא אותו דבר, אבל זה נראה די דומה. וכשאני לוקח את השמחה ולא בורר ממנה בדיוק את השמחה, אני יכול עם זה ביחד גם לקחת גם קלות ראש. ועוד הרבה מאוד דוגמאות אחרות, אומר הרב, מה היסוד? והיסוד הנאמן להנהגה, וזה פה זה כבר פרקטיקה, זה לא פילוסופיה. הוא שישראל צריך שישמור את רוחו ולבבו מכל משמר. צריך כל הזמן לשים לב שהלב שלי, הרוח שלי, היא מוגנת לחלוטין. אם לפעמים יראה דבר טוב, הנהגה ישרה ותיקון ישובו של עולם בעמים, ויקחם לאביהם לגבולו, יראה, ישים לב הכוונה, שלא רוח העמים בכללו ייכנס לתוכן חייו הפנימיים. יש פה פעמיים. א', אני לוקח לא את רוח העמים, אלא את הספציפי שאני לוקח. אני לא רוצה את כל רוח העמים, בכלל לא. ב', אני לא רוצה שניכנס לתוכן חייו הפנימיים, אלא היא פנימה. אם זה התפקודי, לא קרה שום אסון, מצוין. חוכמה בבין תאמין, הכוונה, אני יכול להרוויח מהבנות נכונות ישרות של גויים, זה מצוין. בשוב בשני תנאים. א', אני לא קונה הכל, אני לא אל תזכן, אני מאמיס את כל החבילה כולה, אני בורר, ב', זה לא חודר אליי פנימה, זה לא מגיע עד אליי, לתוך נפשי, זה מגיע בחצר, בלובי, לא בחדר שינה. למה? כי בהיכנס רוח העמים לתוך חייהם של ישראל, אז אין מעצור ואין מעמד. אם זה חדר פנימה, הסתבכת. אם אתה נמצא עדיין באזור שזה חיצוני לך, אתה יכול לשלוט בזה. כשזה חדר פנימה, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז אומר הרב, כבר נעדף רוח ישראל ממקומו, ועל כיסאו יושב זר. אז מה כן צריכים לעשות? כי אם רוח ישראל צריך שיהיה איתן וקבוע בלב. אז אם כן, כשאתה עוסק ביבוא ויצוא, יש שתי דרישות. א', תדייק מאוד מה אתה לוקח, אבל בדיוק. זה אחד. שתיים, גם מה שאתה לוקח, אל תיקח ללב. לא יודע איזה פה, אנחנו לא, ברוך השם זכינו, שנראה לי, שאין פה כאלה שמנוסות בזה, אבל יש מה שנקרא, זה סלנג, אל תעלבו מזה, גם לא האמהות. זה נקרא לקחת לריאות. גם כשילד בכיתה ו' מנסה לעשן מדוד שלו מהסיגרה של הדוד, אז אל תיקח לריאות. ועכשיו נמשל קטעה כאן, נראה שזה קצת קשה לך לדוגמה הזאת, אז הכוונה היא שגם כשאתה מכניס משהו אליך, אל תכניס אותו לעומק הנפש שלך, אל תהפוך אותו לדת, זה משהו טכני, תשתמש בו בצורה טכנית. אז א', אל תכליל את כל רוח העמים, ב', אל תכניס אותה פנימה ותהפוך אותה למשהו שאתה נלהב ממנו, רוקד ממנו. תשתמל, זה מאוד שימושי, זה נחמד מאוד, אבל מה, על מה התלהבות? על מה המאומה? ולכן, בחוכמה בגויים, אנחנו צריכים להיות מאוד, איך לומר ככה, קולים. בקור רוח. לא בטירוף. אז זאת נקודה חשובה ראשונה. עכשיו שאלה, כן, חבוד, עוד היה רצה לישון. עוד היה בחבוד, מוזמנת. נחזור על השאלה של הזומיות וגם בכלל. את אומרת, אם אני כבר נגוע בתרבות יוונית, אולי אני לא אובייקטיבי, אני לא מספיק חד לשפוט מה אני מכניס, מה אני לא מכניס, וב' עד איזה עומק זה נכנס, נכון מאוד. ככל שזה יותר בתוכי, ככל שאני יותר נמצא בחיבור רגשי, או בחיבור יותר רחב לזה, אני צריך עוד יותר זהירות. זה לא אומר לוותר על הכל. זאת אומרת שצריכים להיות במשמרת, למשמרת, למשמרת, ואז יכול להיות שאני עצמי לא רואה כבר, אני צריך לשאול אדם אחר שרואה. את רואי הדור, רואי בעין, את רואי הדור שהם רואים ויכולים להגיד לי איפה הגבול, כי אני כבר לא שם לב לזה, אני כבר נמצא בתוך איזה לופ, בתוך איזה סחף. את צודקת, יש מקרים שבהם מאוד כדאי להתייעץ עם אדם אובייקטיבי, כי אני בעצמי לא רואה לאיפה זה לוקח אותי. אנחנו אומרים שכיוון שאדם עבר עבירה ושנה בה, נעשית לו כיתר. שואלת הגמרא, כיתר? הרי מה זאת אומרת, זה אף פעם לא יתר, הרי זה עבירה. עונה הגמרא, ההרגשה היא כמו של יתר. כבר אין לי, כמו שאמרת, זה כבר לא מקפיץ את הפיוז. אני רגיל לזה כבר, זה כבר משהו שהוא כבר ברגיל שלי. ולא פעם, אני צריך לעצור רגע, ולראות אצל גדולי ישראל, לראות בהלכה, לראות מה המדד האובייקטיבי אומר לי לעשות, מה המצפן העמוק אומר שראוי שאני אעשה. ולפעמים זה מאוד מוזר. אנחנו רואים גם בשיעורים, במשך השנה, שיש דברים שמאוד הגיוניים. רק כשאת רגילה אליהם, זה מייצר אנטיגוניזם מטורף אצלך. הדתייה, את רוצה להשתפר, את רוצה לשמוע דברי אמת, וכשאת שומעת דברים שהם הגיוניים מאוד, אבל את לא רגילה, או את רגילה הפוך, זה מיד מרתיח אותך. לכן צריכים באמת מספיק אומץ, כדי לשאול אדם אחר שהוא לא אני, שאני נוגע בדבר, עכשיו תגיד לי, מה אתה אומר על זה? אתה מרגיש משהו מוזר? לפעמים אין כוח ברירה. אבל פה זה קודם כל הכלל, העיקרון. כשעושים הכנסה והוצאה, עושים את זה בשני תנאים. א', הכנסה של הדבר הספציפי, ולא של כל רוח העמים, בלי עניינים תרבותיים, אלא רק פונקציונליים, אחד, שתיים, לא אליך פנימה. הכוונה שכשאתה משתמש בחוכמה, טובה ככל שתהיה, היא לא סג ניזה. ולא צריכים להתנדנק כשאתה לומד את זה. יש דברים שהם יפים מאוד, שיטות פסיכולוגיות יפות, שבאמת באות לסדר לך את הראש, מצוין. סליחה על הדוגמה, אל תיפגעי אם את קשורה לזה, זה בסדר דווקא. כשאת לומדת קאוצ'ינג, מה שנקרא, לא צריך להתנדנד. אין צורך. זה כלי מאוד יפה, נחמד, יעיל, שהוא באמת, הוא גניבה ספרותית, כי זה כתוב במזמן, בספר נדיר בשם מסילת ישרים. אבל נניח שיש פה כמה פיתוחים כאלה ואחרים, זה לא דת. אמרתי לכם פעם, שהיה שיחה מאוד מעניינת, עם יהודי חרדי לפני כמה שנים, והוא אמר לי, חתוך את השיחה, הוא אמר לי, תראה, אנחנו החרדים אולי חוטים בחטא המרגלים. ארץ ישראל לא מספיק, אנחנו מספיק אוחזים בה והכל, אבל אתם, המזרוחניקים, חוטים בחטא העגל. כל פעם אתם מתלבשים על איזה משהו, מתנפלים עליו, וזה התורה כולה. זהו, מצאתם עכשיו את הבשורה החדשה. וחוזר אחרי הפעם אחת, זה הקצינים, גוש אמונים, בואו הנה, את כל פעם יש להם איזה משהו חדש, שזהו, זה המפתח האולטימטיבי. הוא אומר, תרגעו. לא כל דבר הוא צריך להיות קודש קודשי. יש מקום לחשוב על מה שהוא אמר, שווה קצת להעמיק בזה פעם אחרת. אומר, שוב? נכון. לא, לא, אנחנו בעד קצינים בעיקרון. רק הכוונה הייתה, הכל בסדר, הכל זה היה ברוח טובה כמובן. זה היה רק בשביל שאנחנו באמת נבין, שלא פעם, דבר שאני לוקח אותו יותר מדי עמוק פנימה אליי, הוא מאבד פרופורציה. במקום שיהיה כלי עבודה שאיתו אני יכול לתפקד יותר, להיעזר בו יותר, הוא הופך להיות העניין שעליו אני, יודעת מה, הכי פשוט, אז בלי עכשיו מזרוך מכים. אדם קונה אוטו, אוטו זה כלי עבודה, הוא אמור להזיז אותי מאחה לאטם, נכון? יפה. אדם קנה אוטו, כתוב, כל הקונה עבד עברי, כקונה אדון לעצמו. כי בעבד עברי צריך לשרת אותו, לתת לו פינוקים וכל זה. אדם קנה אוטו, הוא כל היום שמע אותו, מתרצף אותו, שומר עליו, מלטף אותו. לא חבל? חבל הזמן שלך, תיקח מונית. אז לא פעם, הגולם קם על יוצרו. זה הכוונה כאן, שכאשר לוקחים מתרבות של גויים, א', אל תיקח את התרבות, אלא את הנקודה שאתה רוצה לקחת, ב', אל תיקח ללב. הלב שלך הוא בסדר, הוא שמור, רק לרוח אלוקים. את זה תיקח למקום היותר, לגפיים, להתנהלות המעשית. אל תעוף על זה. זה לא בשורה דתית. זה חול, זה מצוין חול. אבל אל תעשה מזה מה שזה לא. בסדר, מקובן? מעולה, מעולה, מעולה. עוד שורה אחת, מה אכפת לכם שנדבר עוד קצת עיניים? אומר הרב, התורה והמצווה, בכל המידות הקדושות שהן שייכות לה, צריכות שיהיו, אפילו החתולים פה מתעצבנים משהו, צריכות שיהיו חוסנם ומעוזם של ישראל. מה, החוסן שלי, המעוז שלי זה התורה. לא שום דבר אחר, אין עוד אחים ליד התורה. אתם הייתם נראה לי אז ממש צעירות, בנות שלוש או משהו כזה, כשאחרי הגירוש מגוש קטיף, היה דיון ציבורי מאוד ארוך על חיילים דתיים. היה איזה פחד שהדתיים יסרבו פקודה, דבר שאצלנו הרב לא קרה, כמעט ולא קרה. אבל היה איזה דיון שלם, האם אצל חייל דתי הכיפה היא מעל הקומטה, או הקומטה היא מעל הכיפה. דיון רדוד להחריד, כי אצל אדם יהודי אין קומטה וכיפה. יש ערך אחד, הערך נקרא תורה, רק תורה. הערך שנקרא תורה אומר לי, תקים מדינה, אומר, תקים צבא, מעולה שיהיה צבא, זה מצווה גדולה, לעזור את ישראל מיד צר שבא עליהם. זה לא ערך מקביל, זה פועל יוצא. אז לכן, כשעם ישראל נמצא באיזה התנגשות ערכים, בדרך כלל זה פאטה מורגנה פשוט. אין שום התנגשות. יש פשוט ערך אחד שנקרא תורה. התורה מתפרטת על תחומים שונים. אז אומר הרב, התורה היא החוסן והמעוז בלבד של ישראל. רק היא. ומצד החיצוני, בתפל שבחיים, מצד צורך השעה ביישוב העולם, יפנה לפעמים לקחת מכל דבר טוב שימצא אצל הגויים אשר סביבותיו. במה לוקחים? באיזה תחום לוקחים מהגויים לפעמים? מהתפל שבחיים. אז זה פעמיים הרעי. פעם אחת זה רק מסד החיצוני, התפקודי, ובית רק לפעמים. לקבוע עיתים זה רק לתורה. אין לקבוע עיתים ל... לא רוצה ל... להתכתש לפני ההורים, האימהות, לא כל כך יפה. אבל לקבוע עיתים זה רק לקודש. כל השעה צריך את הרעי, לא משהו קבוע. כשאדם קובע את מושבו למשהו שהוא לא תורה, זה נקרא בעברית מושב נצי. זאת אומרת, שאדם קובע את הישיבה שלו למשהו שהוא חלול, זה נקרא בדיוק מושב נצי. השיחה בטלה. אומר, וכל זמן שרוחו בקרבו, איתן ונאמן לשם השם אלוקי ישראל ותורתו, הדבר אינו מצוע כאילו הגויים נכנסים אל גבולו ונוגעים אל החלתו. הם לא באים אליי, כי אם הוא יבוא לקחת מאיתם, את שומעת? ההבדל הכי גדול זה מי לוקח את מה? מי פעיל? יש לי חידה. האם מישהי זוכרת בפרשת וישלח דוגמה שהכל תלוי מי פועל? אני אתן לכם רמז, זה בסיפור של שכם. שמעון ולוי זה נכון קשור, עוד קצת. במשא ומתן של אנשי שכם עם שמעון ולוי, אז לשמעון ולוי אנשי שכם אומרים, לא אשם שכם, שכם אומר, אתם תהיו פעילים, את בנותיכם תיתנו לנו ובנותינו תיקחו לכם. כשהוא הולך לאנשי שכם להסביר להם, הוא הופך את הקערה. את בנותיהם ניקח לנו, ואת בנותינו ניתן להם. זה מסע ומתן, מה שנקרא, שוק מזרחי. אז ככה זה. אז הכל תלוי במי פועל, מי זה שעושה את המעשה. האם אתה לוקח, או שהוא נכנס אליך. באנגלית היה, בטח נקרא, don't call me, I call you, מה שנקרא, באנגלית של אנגליזית, מה שנקרא. בכל אופן, אומר הרב, או המה
יביאו לו, אבל לא אליו פנימה הביתה, רק לאיזה תחנת איסוף.
את הדרוש לו לקבל מהם. יפיפיותו של יפת באוהל השם,
הכוונה, אתה צריך לשמור על האוהל שלך.
אתה לא הופך את האוהל לאוהל יפת. האוהל הוא של שם, לגמרי. יש, אפשר לעזר באיזו יצאה טובה, שהיא חיצונית, היא תמיד תהיה בחוץ. או שאתה לוקח, או שהוא מביא את זה עד אליך והולך. בחצר, בכניסה, באינטרקום. זה קצת מזכיר, יש הרבה דיונים לפעמים בבית, בין הורים. בייחוד מי שחי ביישוב קהילתי, זה הרבה יותר נוכח, שאם יש גבולות בבית, ויש דברים שלא נכנסים הביתה, במחשב, יש רימון, יש זה, זה, טלוויזיה, אבל אצל השכן יש. כן, כן, יודע, יודע, זה טעון. ואת אומרת לעצמך, אולי עדיף, אם כבר, הרי בין כה הוא הולך לשכנים, לפחות אין לי שליטה על זה, לפחות אני אשים את זה אצלי, ואני אוכל למנן את זה, לסדר את זה, לפקח על זה. אני לא אומר שאין בזה היגיון, רק יש הבדל גדול מאוד במסר, בין האם הדבר הזה קיים אצלי בסלון, או לא קיים בסלון. זה מסר שזוכרים אותו הרבה יותר אפילו מאשר התוכן של הטלוויזיה. האם בבית שלי, משום מה זה לא נכנס, וזה אמירה, למרות שאני יודע שיכול שיהיה באמת חיצונית, טכנית, יש פחות פיקוח, פחות בקרה. לבין כשזה נוכח בבית שלי, זה משהו אחר, סיפור אחר. אז אומר הרב, גם כשלוקחים מתרבות יוון, את מה שצריכים לקחת, אתה לא מביא אותם אליך. אין ביקורי בית. תמיד בחוץ. אתם זוכרות, נכון, על נר ישובתו. שהעניין של יוון היה בדיוק זה, לטמא את הבית היהודי בפנים. לכן, אליי אתה לא נכנס. יפה, אז גם הדבר שאין איתו, מה שיש בעיה, ודאי שאין שום סיכוי לא לקחת או להכניס או שום דבר. מה שאין בו בעיה, הוא לא מתאים לסלון. זה לא מתאים. כי גם כשאת מכניסה אלייך הביתה לסלון, הרי אתם בטח יודעות, נכון, שהיום עושים גם עיצוב פנים לבית. וזה זה, זה אמירה כאילו מה אתה שם בסלון. זה לא סתם, זה אומר משהו. לפעמים כן, יותר טוב בחדר, יש איזה חדר צדדי, שם זה יהיה. שהוא בסלון. כן, נכון. אז כל אחד יש גם ארוחת בוקר שהוא אוכל, אבל נדמה לי שכאילו המקום שבו אתה מקדיש לעולם הזה, שהוא עולם חיצוני, הוא צריך להיות מקום חיצוני. יש, נניח, אני חושב, נדמה לי, שיש דברים שלא מכניסים לקודש הקודשים, כאילו, למקום הכי עמוק אצלי. שם אני רוצה שזה יהיה נקי לגמרי. כמו שאתם למדתם, לעולם היה לי הרבה אדם רעים בתוך ביתו, מכירות? מצוין. אבל באמת, זה טוב חברים, מעולה חברים אפילו, נכון? אבל לא בעומק הבית. כאילו, יש מקומות בבית שהם צריכים להיות נקיים, טהור לגמרי, שלי לגמרי. בלי שום השפעה של שום מורים חוץ. בחוץ, מעולה שיהיו רעים, אבל לא בתוך ביתו. אז יש באמת עניינים שהם כלי עזר מצוין. אני אומר, אני חושב שיש לי הרבה דוגמאות, אני פשוט לא רוצה לחמם פה את האווירה יותר מדי. זה בסדר, אתה אומרת, לא נורא. כבר חם, מחיממת, לא יעזור כלום. אז יש כל מיני דברים שאנחנו הופכים אותם כאילו לתורה חדשה. זה לא תורה חדשה. אתן דוגמה שקשורה לאימהות יותר. אתם בטח לא מכירות את זה. היה פעם שיטה מדהימה, שהייתה ממש חמורו של משיח. קראו לה שיטת המגירות. משהו מדהים. אמרו לך, תשמעי, בואי, תעברי סדנה. אנחנו נסביר לך איך בעבודת הבית, הנשמה נכנסת לתוך המגירה. מה שאת רואה במגירה, את רואה ממש ראי לנשמה. זה עבר מן העולם היום. היום זה רק האימהות זוכרות. יש עדיין? אבל מעט, מעט מאוד. מעט מאוד למה? כי תוך זמן לא רב, זה פשוט יצא מכל פרופורציה. זה נהיה באמת ממש דתיות. ושם זה התמסמס, נעלם. אותו סיפור, אני מאוד מעריך. יש פה לא מעט בנות גם שלומדות, נכון? ימימה, למדתי ממה?
מצוין, זה כלי מאוד יפה לדייק את עצמך, לחשוב, להתבונן בדברים, זה מצוין. א', זה לא דורש גניזה בשום פנים ואופן, לא דורש שום גניזה, ב', האדרת קודש סביב זה מדהיגה אותי, שצריכים לעמוד ולהקריא חלק, אני מאבד את זה. אם זה כלי עבודה, סבבה, אחרי זה כלי עבודה, תעשי את זה על מה שנקרא על בגדי ב'. כשאת אומרת את זה ואת כולך רועדת מהדרת קודש, התבלבלת. אז גם כשעוסקים בדברים טובים, וזה דבר טוב מאוד, באמת דבר טוב, מה, על מה הבעלה? מה קרה? אלא מה? כשהשורש לא מספיק עמוק, אז כל אורח הוא פתאום יושב לך בסלון, כי הסלון שלך לא מלא בדברים, בינתיים, זה הרינו הרב. אנחנו צריכים מאוד מאוד לשים לב, שוב, אין כאן שום כוונה חלילה, לצייר מישהו, מישהי, וגם לא, בוודאי שלא, לומר שאין בזה דברים טובים, רק לומר, יש הבדל בין ציפור הנפש שלי, לבין דברים שהם כוחות עזר מצוינים, אבל הם לא ציפור הנפש שלי. אומר הרב, כשאתה הולך ולוקח חוכמה, ויש חוכמה בגויים, יש חוכמה בגויים. אל תהפוך אותה למשהו שהוא הבשורה של החיים שלך. אל תעמוד מול זה בהתמדמויות, בדבקות. אל תהיה דבק בזה. אז א', לא פנימה אל תוך האוהל, וב', לא את הכל. לפעמים, בחלק החיצוני. אני רוצה עוד קצת להמשיך, אנחנו רוצים קצת להתקדם. אומר הרב, אבל כאשר, וזה עכשיו, כן, בדיוק העניין של תומת השבנים, אבל כאשר רוח יוון פרץ, להיכנס בתוך עומק קדושתן של ישראל, לעשות סביון חדש על הרוח הישראלי, ותשוקות חדשות בפנימיות החיים הישראלי, על פי המידה היוונית, כשזה מה שקרה, כשהם רצו להיכנס פנימה, ולעצם מחדש את התרבות הישראלית העמוקה שרושית לבית המקדש, מה להם ולהיכל? אתה רוצה לפתוח קתדרה למשהו? מצוין. מה הקשר למקדש, לקודש? כיוון שנכנסו להיכל, תמאו כל השמנים שבהיכל. בכניסה, בדלת, אופס, השמנים יתמאו. הם לא עברו אחד אחד עם הכל, לא צריך. כשיש יוונים בהיכל, השמנים כבר תמאים. נגמר. ועכשיו השאלה חוזרת עוד פעם. זה תכף נראה. את אומרת, איך יכול להיות שעדיין הפח הקטן נשאר, נכון? ההוא של היפה. תכף נראה. אומר הרב, לא פסלו רק את עצמן של אותם הדעות והתכונות שנפגמו על ידי המגע עם התרבות היוונית העוללת, לא רק את מה שהם אמרו לשנות, זה השתנה, כי אם הדבר פעל על כל המערכה של הדעות והמידות, המעשים והתורות, ניתן בהם טעם לפגם. זה לא הקפדה איפה שהם אמרו, הכל נפגע, להורידם מקדושתם, ולמנוע פעולתם הטובה וקדושה, על מה שם? זאת אומרת, כאשר נכנס וירוס לתוך האחד, לתוך הקודש, הוא לא פוגע רק איפשהו נמצא כרגע, יש השפעה סביבתית, על כל הקודש נראה עכשיו אחרת לגמרי, הוא שינה את ה-DNA של הקודש. עכשיו נראה עוד שנייה אחת, מה הלקח לנו, כי אנחנו, כמו שאמרתם, כבר אין יוונים. אומר הרב, ולמען יהיה לנו עמוד זה יסוד לאורותנו את הדרך בגלותנו ופיזורנו בין העמים, בכדי שיהיה לזה איזשהו משקל של הדרכה מה לעשות בפועל במפגש הזה, באיזה אופן יתייחס אליהם, לחוכמתם ומנהגיהם, להישמר שלא ייכנסו אותם הדברים הנקלטים מאוויר ארץ העמים בפנים חיינו, שלא יתנימה, מקודש בקדושת שם השם ההתברכה נקרא עלינו, עכשיו זה העניין החשוב, לבלי נתפתה למור, כי אם הזרם הזר ייגע רק בחלק קטן מהדעות והתכונות של פי תורה, אל תחשוב, כי רק חלק זה הנראה לעינינו שנתחלל, אנו קובעים. אל תחשוב לרגע שרק איפשהו נגע, זה יתחלל. יש פי הפוע. גם כשזה נוגע באזור מסוים, לא רק האזור הזה נפגע. ואף שגם מצד חלק אחד
מחמדת חיינו ואור תורתנו שמתחלל על ידי מגע זר, די הוא להיבדל ולהתרחק ולשמור מכל מכל משמר את אורח החיים האמיתיים. זאת אומרת, נכון, שגם אם זה היה פוגע רק בחלק קטן, זו סיבה מצוינת, יישמר מהכל. אבל חלושה הדעות ומערב התנחמו, כי יחיו בנותה. אז נו, אז חלק באמת התקלקל, אבל חלק נשאר. החלק הזה נשאר. ועוד המון רב שתורות אמת, חוקי חיים לפניהם, שהם יחיו בהם. למרות החיסרון הנמצא במקום הנפגש ברוח הזר, שחדר כבר אל עומק החיים הפנימיים שלהם. הייתי אומר אולי, אפשר עדיין, למרות שזה חדר פנימה, אבל אזור שלם נשאר כן, באיזשהו אופן נקי, אזור שלם נשאר כן אותנטי. אני אתן דוגמה, כתוב ברמב"ם, שמומר לעבירה אחת, הוא בעצם מומר לכל התורה כולה. אני שואל למה? אדם אומר, אני מאמין באמונה שלמה, שתפרש י' ב' מצוות, מודה בהם. מצווה אחת, אני חולק עליה. למה הוא אומר, הרי לרוב התורה הוא כן מסכים. מה את אומרת?
לא,
אני אומר
בתורה,
זה
שלא
מסכים
עם
מצוות,
זה הבנה שאני לא מבין.
את אומרת דבר נכון, את אומרת, בצדק, זה שאדם אומר, אני מודה ברוב, וחלק אני חולק, גם מה שאני מודה, זה כי אני מסכים עם זה. פספסת את הכל. ביקורת המקרא. ביקורת המקרא מגיעה רק חלק קטן מהפסוקים. רוב פסוקים נשארים בדיוק אותו דבר. ממש בדיוק אותו דבר. יש כמה אגות, כמה תיקונים קטנים. למה זה, מה זה, זה, אז אולי אפשר באמת לומר שחלק, הרוב נשאר אותו דבר, הם פספסו, תימו, חלק קטן. לא. כשאתה מתקן את התורה, אתה בעצם אומר, התורה היא לא מן השמיים. גם מה שלא תיקנתי, הוא עבר את הביקורת שלי. הוא עבר את הפילטר שלי. פה התבלבלת, אדוני. התבלבלת. התורה היא כבר לא אלוקית בעיניך. היא כבר משהו שאתה אמור לאשר אותו. אם אישרת, אז זה גם אם יהיה דוגמה, אם יהיה חוקר ביקורת המקרא, שלא עשה שום מגע. עבר על הכל, הוא אומר, הכל בסדר גמור. אין שום תיקון. הלך עלינו. הלכה התורה. אז אומר הרב, כשהיוונים נכנסים לאכל, הם לא צריכים לטמא את השמנים ספציפית. כשהם צריכים לאשר לכהנים, לעבוד את עבודת הקודש, האכל כבר התחלל. אתה כבר לא עובד השם. אומר הרב שוב, רק עוד משפט, למדנו שכיוון שרק התכנסו, סליחה, שכיוון שרק נכנסו יוונים לאכל, כיוון שהוא החזה חדר עד לפנים, עד לחיי התורה והקדושה, לפגוע בהם, שאותם כמעט על פי ציוונם הם, כבר תמאו כל השמנים שבאכל. הכל נהרס. כיוון שאתה עכשיו מודד את הקודש בפרמטרים של חול, אז הכל כבר לא קדוש. הכל נכון, כי אתה מסכים לזה. אגב, יש מחלוקת ראשונים גדולה מאוד, בטח אתם זוכרות מהבגרות מחשבת ישראל, האם ראוי לדרוש טעמי מצוות, זוכרות? יפה. למה כן? ברור למה כן, נכון? כי זה מחבר יותר, יש יותר הזדהות, למה לא? הרסד. כי אני יכול לחשוב שהמצוות תלויה בטעם הזה. ואז זה בלבול גדול מאוד. אומר הרב, שוב לא הניחו זווית אחת, וכארסה של חכינה, כארס נחש, התפשט זרם הזר והמשחית בכל גופה של האומה, לקלקל טעמה, אמונתה ותומתה, וכל שמן משחת קודש, משנה של תורה, וכו', הנה יתמאו. עד שאם יישארו מעשים פרטיים מן התורה, גם אם יישאר משהו, איזה מצווה שהם לא שמו לב אליה, זה לא עוזר. וביד אליה, הנפטים, הכוונה פטי, אחר רוח זר, יהיו כמצוות אנשים מלומדה. ועל פי רוב, הדברים התפלים ישנו. גם אם יישאר משהו, זה פולקלור. זה כבר לא
בעירה של קודש. זה כבר משהו שהוא נוסטלגיה. ולא יהיה, בכוח השם אלא נטמע להעיר אור קודש. זה מה שקרה כשהיוונים נכנסו אל תוך ההיכל. גם מה שנשאר הוא כבר חלש מאוד. אין בו כוח להעיר. זה לא רק שלא לא נשאר שמן לזה, זה באופן מהותי. כל השמן טמאים, בשמן טמא אי אפשר להעיר. בטח לא בקודש. זה אותו כימיה. אבל זה לא מאיר אור של קודש. מה זה אומר לגבינו קודם כל? מה זה אומר לגבי היום? אמרת כבר אין יוונים. כל השירים אמרו לנו, ניזהר מהיוונים, ניזהרנו. מה זה עוזר אבל לגבי? מה אתם אומרות? כן. עכשיו, מה זה אליי? אליי ברובד התפקודי, מצוין. אליי ברובד המהותי, ממש לא. מהותית, אני רק יהודי, רק מהשורש היהודי. אפשר לגייר דברים. אפשר להפוך משהו, ללמוד ממנו, דברים יפים, טובים. רק אם זה פוגש אותי ברובד התפקודי שלי. ברובד המעשי שלי, ברובד התפקודי, זה מותר ממש. ללמוד, לקנות מחשב מסין, זה בסדר גמור. לקנות תורה מסין, משהו אחר לגמרי. כן. כן, יש בעולם גם פטריות רעל. אז פשוט מאוד. זה ש... אני אחזור לשאלה. כן. כן.
כאילו, נחתם
על משהו, האם,
אוקיי, מה
אני רוצה בדיוק, ואיך אני עושה,
ולא על... כן. אבל כאילו, אוקיי, אנחנו כבר, לא כאילו, כאילו, אני רוצה, לא נחתם,
כן, כן. כן. אז שוב, שתי שאלות, נכון? אז אני אשאל קודם כל את האחרונה, ואחרי זה נחזור שוב על הראשונה. מה עושים אחרי מעשה? אני כבר שטוף ברוח יוונית, מה אני עושה עכשיו? תשובה, פשוט מאוד. להעמיק שורשים בתורה, כיוון שאנחנו ברוך השם בעומק, אנחנו תאורים, ישרים, תמימים, לכן אנחנו בכל מקרה, קצת תורה, הכל מתנקה. מצוין. אין מקום יותר מתאים מאשר לעבור את ימי החנוכה מאשר בבית המדרש. שלא, אז למה אנחנו שבוע הבא בבית? א', המעטפת, ראשון ושמיני, וב', כנראה שגם כיבוד אב ואם, המשפחה היהודית זה ערך מאוד חשוב בחנוכה. אבל הכל מגיע מתוך האמירה הזאת, שכשאני, התורה היא משיבת נפש. כשאני מעמיק יותר את השורש האמיתי שלי, אני רואה מיד את ההבדל שבין קודש וחול. זה לא בעיה. השאלה הראשונה? אין כבר שאלה ראשונה.
לא, לא, יש.
יש, כן. חבר.
כאילו, דווקא בגלל שבשורש, זה לא בדיוק מה שאני אומר, צהר, כאילו, בשורש כל דבר, בשורש שלו טוב.
כן.
וגם מידות רעות, וגם על המצוות כאלה. כאילו, כל דבר בשורש זה לא טוב. אז כאילו,
ולאסוף. כן, ולאסוף פטריות רעל. לכן הרב אומר, אז תראי ונהרת, ופחד ואחב לבבך. אנחנו צריכים להעמיק מאוד את השורש בקודש, ועד שאני אלך בעולם לסתובב, אני אהיה פחות מועד לנפילות. ככל שיש לי יותר ילדנים, יש לי יתד עמוקה יותר, בשורשים שלי, אז גם כשאני פוגש דבר אחר, אני יכול להרוויח ממנו, מישהו מערער אותי. אם אדם לא בנה מספיק את השורשים שלו, והולך ורואה בזדות זרים, זה מערער אותו. אחרונה, כן. או, זה יפה, זה קטע קישור נהדר, בדיוק ממש הקטע הבא. אפרת שואלת, אבל איך, מה, אז אם ככה, איך נהיה חנוכה?
הרי הקד הקטן, איך הוא זה? ההוא מהשיר. איך שם לא נתן? אז בואו נראה. אומר הרב, קוראים את הגמרא במקום שהם מצאו פח אחד, חתום בחותם כהן גדול, והיה בו רק יום אחד, ובסוף ברוך השם זכו לשבעה או שמונה ימים. אומר הרב, תומת השמנים, השחטת המידות והדעות, שבאה למחנה ישראל מסיבת התגברות היוונים ושלטונם, התומה שעכשיו עסקנו בה, היא הצרה היותר איומה, הנוגעת עד נפש האומה. זה משהו שבאמת השחית את הנפש. אבל יותר עמוק בלב, שוכן אור הנשמה הישראלית. יש נפש, יש נשמה, הנפש נטמעה, הנפש התקלקלה, הנשמה נשארה טהורה. ששם בנו זה קשר הפנימי של האיש הישראלי, המופיע בכל עוז בכלל האומה, עם האמונה העיקרית בשם השם אלוקי ישראל, והרצון החזק והנערץ שלו להיפרד מבית חייהם מהאמונה בכללה. אומר הרב בקיצור, יש ליהודי נשמה, יש לעם ישראל גם נשמה, כיוון שהנשמה לעולם לא נהיה טמאה, לכן הקד הזה לעולם יישאר, הוא חתום בחותם כהן גדול, בעצם כהן הוא נפש האומה, כהן גדול הוא נשמת האומה, פח שחתום בחותם כהן גדול, גם אם אלף יוונים, יפתחו אותו, ישברו אותו, ישפכו אותו, יהרסו אותו, זה לא משנה, הוא לעולם יישאר טהור, זה, יש לו נוגדנים לטומאה, כי הוא חתום בחותם כהן גדול, לכן זה ממש לא משנה אם פספסו אותו, וכנראה שלא פספסו אותו, כי אמרנו קודם, הכניסה טמאת השמנים, יש קד אחד שהוא חסין טומאה, זה קד הנשמה, הנשמה היא תמיד טהורה, ולכן ליהודי יש יסורי מצפון, מכיוון שבאמת תמיד נשאר משהו, שמזכיר לי מי אני באמת, אומר הרב, אני ממשיך, זהו העולם הפנימי הישראלי, אותו הפח הקטן, שמונח בחותמו של כהן גדול, לא יוכלו היוונים לטמות. גם אם הם ישפחו, כמו שאמרנו קודם, ימצאו אותו, ישברו אותו, יקו אותו, הוא לא נטמע. אי אפשר לעקור בגלל ישראל את קישורם הפנימי העמוק עם השם אלוקי ישראל. זה לא יוכלו, כל בעלי כוח וזרוע. מים רבים לא יוכלו לחוות את האהבה ונערות, לא ישתפו. יש עוד המשך, אנחנו נעצור כאן רגע. רק נאמר שחג החנוכה זה הנס של הנשמה הישראלית. שגם כאשר הנפש נתמת, יש נקודה פנימית שלעולם לא תתאמן. עכשיו, זה לא כדאי לסמוך על ניסים. לא כדאי מראש להקריב את הנפש ולראות, אולי יהיה לי נס, אולי הנשמה תאיר שמונה ימים. לא. אני אמור לשמור על הנפש מאוד. רק לדעת שגם כאשר הנפש, לצערנו הרב, לפעמים מתקלקלת, אני חוזר אחורה. אני חוזר פנימה, לנשמה. שם אין שום חשש. שם מיליון יוונים לא יוכלו לגעת בפח השמן הזה. כי הוא חתום בחותם כהן גדול. הוא חתום בחותם של הסגולה הישראלית, ששם לעולם לא ייגע שום דבר רע. נסכם ונאמר, המפגש הזה שבין יוון לישראל, הוא מפגש מאוד קשה. מאיים, טעון, מסוכן. הוא מסוכן, א', כאשר אני הופך את התוכן לדבר עמוק בשבילי, שאני מתלהב ממנו. כאילו צריכים תמיד לבוא בקור. כל כזה מפגש, הוא צריך להיות בטמפרטורת החדר, מה שנקרא. זה אחד. שתיים, אף פעם זה לא ייגע בנשמה שלי. זה לא אמור לשמח אותי. זה לא אמור להחיות אותי. לא מזה אני חי. זה יכול להיות שימושי בשבילי, זה יכול להיות מועיל, יעיל בשבילי, זה לא יכול להיות הדבר שממנו אני חי, זה לא הבשורה של החיים שלי, והמדד לזה, זה א', עד כמה הדבר הזה הוא לפעמים ולא קבוע, ב', עד כמה אתה זה שלוקח והביא את זה אליך, ולא הוא מגיע אליך הביתה, אל תבוא אליי הביתה, אני אבוא אליך, ואני אקח מה שאני צריך לקחת, זה מאוד קשה, כי אתם באמת אמרתם בצדק, היום יש הרבה מאוד הטעיות, מתק שפתיים, הכל נופת סופים, דברים כל כך יפים, נראים די דומים. סליחה שאני אומר, אל תנסי בבית, אבל אם תלמדי קצת על נצרות, תראי שזה די דומה, יש שם עקרונות, די דומים ליהדות. זהו, זה דומה אבל לא. ההבדל הכי גדול הוא, שפה יש שורש לאינסוף, פה אין שורש. אותו עץ יכול להיות אחד, עץ מת, ששמו אותך עם דבק, עם סופר גלו, לאדמה, עוד יומיים יכול להיות באמת יראה בהתאם, אחד עם שורשים, זה היה אותו דבר כמו פסל במוזון השעבה, מול אדם חי, נראה אותו דבר, אבל זה לא. לכן אנחנו צריכים לשים לזה היטב, בהכנסה וההוצאה. יותר מזה, ככל שהכוח המשמר של הסגולה האמיתית שלנו באמת, עולם הקודש, עולם התורה, נטוע יותר אצלי, גם כשאני אעסוק בהכנסה וההוצאה, זה לא יאבד לי את הפרופורציה. כי אני חזק בשורשים. ככל שהשורש פחות חזק, אז מה הפלא שאני אתלהב הרבה יותר, כי זה זמין יותר פשוט, מההתנוצצות של תרבות יוונית. כן. את צודקת מאוד. יש פתרון אחד שורשי, הפתרון שהתורה תעניין אותי. כשהתורה תעניין אותי, אז דברים אחרים יתפסו פרופורציה נכונה. כשהתורה לא מעניינת אותי, אז דברים אחרים באמת מאוד מעניינים. מעניין זה עוד לא נורא. משפיע, זה כבר נורא. ולכן איך אני פותר את הסכנה הזאת? כשאני נוטע את עצמי יותר ויותר ויותר מעמיק שורשים בתורה, אז ההשפעה שגורם חוץ היא השפעה צדדית יחסית. אם אין לי שורשים מספיק עמוקים, שם זה הרבה יותר קשה. לכן דרך אגב, גם המיסיון וגם בכלל, מאוד קל להשפיע כשאדם הוא מעורער. כשהוא לא יציב, כשהוא בסכנה, במצוקה, בעוני, ברעב. אגב, גם היה צערה, לא רק המיסיון. היה צערה תוקף אותנו כשאנחנו במצוקה. כשאני בריא בנפשי, מה לי ולא? כשאני מרגיש חסר, אז יש כל מיני עצות כאלה מעניינות, שאני יכול בטעות ללכת, יושב לי אחריהם. לכן, יש פתרון אחד יסודי, הפתרון הוא להעמיק את השורשים. אנחנו צריכים לעצור, רק אחרונה חביבה, כן. פתח פה נושא ליום עיון חדש. מה דרכו של אדם מאמין? האם לעשות כל מה שלא אסור? לעשות רק מה שבונה אותי ומקדם אותי, שמוסיף לי יראת שמיים. שאלה מאוד חשובה, שאני לא יכול להאריך בה עכשיו. כלומר, את צודקת מאוד, שגם בדבר שהוא לא אסור, כדאי לחשוב האם הדבר הזה מועיל וכדאי לי. האם זה מקדם אותי בחיים? אם זה לא מקדם אותי בחיים, בדרך כלל זה גם הפוך מפיל אותי. יישר כוח, חנוכה שמח, חנוכה שמח.